יש רמב״ם תמוה בהלכות חובל ומזיק, שהראשונים והאחרונים טורחים ליישב אותו. בדרך ליישב אותו אז מרוויחים לא רק את יישוב הרמב״ם, אלא יש גם כמה בירורים חשובים ויסודיים גם במזיק. ונעשה כאן בירור מה היסוד המחייב במזיק, מה היסוד המחייב במחובל, והנפקמינות שביניהן. זה סוג רמב״ם שלא ללמד על עצמו יצא, אלא באמת ללמד על הכלל כולו יצא. אנחנו יודעים שכשאדם מזיק באימה או מזיק רכוש, משלם המון. זה אדם דאזיק שור, מה שאומרת הגמרא. יש אדם שחובל בחברו, גם שם נגרמו הפסדים. כשאדם חובל בחברו חייב חמישה דברים. חמישה דברים הם נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. כשאת הנזק יש שיטה איך עומדים, רואים כמה, נגיד אדם הוריד לחברו יד, אז עומדים כמה אדם שווה עם יד למחירה, כמה בלי יד. חוץ מזה הוא משלם צער, יש שיטה לעמוד את הצער, ריפוי, כמה עולות הרפואות, שבט, משהו נמנע ממלאכתו, בושת. אז ההבדל בעצם, אנחנו היינו אומרים שההבדל הבסיסי הוא שכשאתה מפסיד ממון משלם דבר אחד. כשמזיק אדם, אדם דאזיק אדם, יש חמישה דברים: נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. אבל הכל נחשב אותו סוג של תשלום, תשלום נזק. יש נזק רחב יותר. היינו אומרים שהכל נקרא ממונה, ולא רק אנחנו היינו אומרים את זה מסברה, לכאורה זה אפילו גמרא מפורשת. הגמרא בדף ד' עמוד ב' ו-ה' עמוד א', כשמביאה את רב חייא ורב הושעיה ואת המשנה שלנו, היא אומרת שרב חייא, רב חייא יש לו 24 אבות נזיקים, רב הושעיה יש לו רק 13 אבות נזיקים. למה? כי רב חייא מנה רק ענייני ממונה, רב חייא מנה גם קנסה, רב הושעיה מנה גם ממונה. מה נרשם לו בממונה? כתוב בגמרא, תני רב הושעיה 13 אבות נזיקין, שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. והגמרא אומרת למה הוא לא מנה אותם? בגלל ש רב חייא סובר קנסה, וקנסה מונה, רב הושעיה לא משלם ולא רב הושעיה בחשבון שלו אין קנסה. בהמשך גם בדפי עמוד א', כן, אומרת הגמרא רב הושעיה מה איתה נילות עניין הזה בדף ד' עמוד א', בממון הקמיירי בקנסה לא קמיירי. בדפי עמוד א', הגמרא דנה, כן, למה האונס והמפתה והמוציא שם רע דממונה ולהתנה. אומרת הגמרא, מון אפשך, היא נזק תנה לי, היא צער תנה לי, היא בושת תנה לי, היא פגם. פגם זה כשנערה מישהו אנס אותה, אז הוא צריך לשלם פגם. פגם זה ההפרש שיש בין בתולה לבין בעולה. ההפרש, אומרת הגמרא, זה מקביל לנזק. אז כל הדברים האלה, אומר רב הושעיה, מה יתלך למימר קנסה, בקנסה לא קמיירי. בקיצור, גמרות מפורשות, וגם אנחנו בסברה היינו אומרים שכל ההבדל בין אדם דאזיק שור לאדם דאזיק אדם, זה שפה יש תשלום אחד, פה יש נזק אחד, הפסד ממוני, ופה יש חמישה דברים שאתה מודד אותם: נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. שניהם אבל מוגדרים כממונה. והנה בא הרמב״ם, תראו במקור אחד, ואומר חידושים עצומים. הודה החובל שהוא חבל, בהלכות חובל ומזיק פרקי הלכה ו' זין, הודה החובל שהוא חבל, משלם חמישה דברים, שהרי העדים היו שם שנכנס לתוך ידו שלם משעת המריבה ויצא חבול. הקטע הראשון ברמב״ם, שההודעה שלו לא נחשבת הודעה כי יש שם עדים, פשטות הדבר מדובר שהודעה אחרי שבאו עדים, אם כי חלק מהאחרונים ניסו להגיד שמדובר פה באופן אחר. ואנחנו יודעים שאם יש עדים לא מועילה הודעה. אבל אם לא היו שם עדים כלל והוא אומר חבל תביא, והודעה מעצמו פטור מן הנזק ומן הצער וחייב בשבט ובושת וריפוי על פי עצמו. לפי כך אם כפר ואמר לו חבלתי נשבע שבועת אסתר. אומר הרמב״ם, אני מדלג, יש פה רייבד, ולמה משלם אדם שלושה דברים אלו על פי עצמו, שהשבט והריפוי ממון ובאינו כנס, שאם לא ייתן לו הרי חסרו ממון שהוא מתרפא בו ובטל ממלכתו, והבושת לא הגיע לו אלא בשעה שהודעו בפנינו שהוא חבל בו, שהנכבל שלו חבל בו בפני אדם אין לו בושת והודעתו בבית דיני שבישר אותו. בא הרמב״ם ואומר, אם אדם, יש לנו כלל מודה בקנס פטור, נתנו על זה שיעור שבוע שעבר, מודה בקנס פטור, אם אדם הודעה שהוא אנס אז הוא פטור מ-50 שקלים, אם אדם מודה שהוא גנב פטור מכפל, הודעה שהוא טבח ומחר פטור מדלת ו, מודה בקנס פטור. מה הדין אם אדם מודה, נגיד שהזקתי לך את ממון חיכה, פשיטה שחייב, זה מודה בממון. בא הרמב״ם ואומר, כשאדם מודה בחבלה שחבלת, אז על נזק וצער חל על זה כלל של מודה בקנס פטור. אבל הוא חבל, כן, אבל אם הודה בשבט וריפוי, שבט וריפוי ממון, שלושה דברים אלו על פי עצמו, כי שבט והריפוי ממון הוא ולא כנס. זה אנחנו ממש מבינים, שבט זה מה שהאדם עכשיו לא יכול ללכת לעבודה, הפסד ממוני, ריפוי זה ההוצאות על רפואה, בושת יש לרמב״ם המצאה. אומר הרמב״ם, המצאה עצומה של הרמב״ם, אומר הרמב״ם, בושת אני כן מחייב אותו על פי עצמו, כי אני לא מחייב אותו על הבושת שהוא ביש מקודם, אלא כשעכשיו הוא מודה בבית דין שהוא ביש, זה הבושת. אומר הרמב״ם שהבושת לא הגיע לו אלא בשעה שהודה בפנינו שהוא חבל בו, שהנכבד שלא חבל בו בפני אדם אין לו בושת. אם אדם חובל בחברו לבד אין בושת, כי הבושה זה מה שקורה בפני בני אדם. אז עכשיו בבית דין אתה חייב, אני לא אחייב אותך בהודעתך על הבושת שביישת, אלא עכשיו נעשה מעשה ביוש חדש, חידוש עצום מפני עצמו. אבל עיקר הנקודה ברמב״ם, הרמב״ם אומר שנזק, דהיינו הרי איך מודדים נזק, האדם הזה היה לו יד, אם היינו מוכרים אותו כעבד עברי או כנעני היו משלמים עליו כך וכך, עכשיו בלי יד משלמים עליו פחות, את הנזק הזה זה כנס, מודד בכנס יהיה פטור. אותו דבר צער, צער מודדים, הגמרא בחובל אומרת איך מודדים, הרי שום בן אדם לא ייתן שום כסף בעולם בשביל שיצערו אותו, אלא בן אדם שנמלת צריכים לכרות לו את היד, כמה הוא ייתן בין אם יכרתו לו את זה עם צער או בלי צער, אז מודדים את זה. אומר הרמב״ם זה כנס. שתי שאלות, ולפי הסדר הזה צריכים לשאול את השאלות. שאלה הראשונה, אני לא מבין אותך הרמב״ם, למה זה כנס וזה לא ממון? יש פה הפסד ממוני. כנס, איך אומר רש"י בדף עמוד א', כל המשלם יותר על מה שהזיק, כגון כפת, תשלומי 4 ו-5 קרי כנס, כל דבר קצוב. פה אני משלם על דבר שאפשר למדוד אותו, אז בסברה אני לא מבין אותך הרמב״ם. חוץ ממה שאני לא מבין אותך בסברה, כן? חוץ ממה שאני לא מבין אותך בסברה, קשה מהגמרה שלנו. קשה מהגמרה, כי הגמרה אצלנו קוראת לזה ממונה, ולרבחיה היא אומרת כנסה, וכשידנה בשבדל בין עדים זוממים לבין דברים אחרים, היא אומרת איך זה יהיה נמדד אם זה ממונה עם כנסה, אם מודה בכנס חייב או פטור. רבי עקיבא סובר עדים זוממים כנסה, ממונה אם יודע יהיה חייב. סימן שרב הושעיה שמחשיב את כל החבורה הזאת בשבילו זה ממונה, ולא חל על נזק צער ריפוי שבט ובושת דיני קנס. אז קשה עליך מהגמרא. מעניין הוא שגם הרייבד כשהוא משיג, הוא משיג בעדינות, והרייבד אומר לא ידעתי למה פטור מאלו, כן? הוא לא יודע, והוא אומר אולי זה בכלל סברה של, כן, שצריך עומד ואי אפשר למדוד את זה, ולכן יש סברה לפתור ודברים אחרים לא צריכים עומד. ועל בושת, על זה הוא אומר סוף דבר דינה דגיטהו. דינה דגיטה זה ביטוי בגמרא, דיינה דגייטה זה דיינים גויים שדנים, או דיינים שדנים בגאווה או בלי סברה דנים ככה. בכל פנים גם הרייבד לא שאל על הרמב״ם, הוא שאל, אבל המגיד משנה אומר תראו במקור שניים ואני תמה בדבריו, שהרי בפרקמה דבבא קמא גרסינן תני רב הושעיה י"ג אבות נזיקין ד' שומרים וחמישה דברים אלו וארבעה אבות נזיקין השנויים שם במשנה, ורב חייא תני כף ד' וכחשיב תשלומי כפל, והקשינן רב הושעיה אמר לו תני ענה ואמר בממון אמר בקנסה לא כמה לי. נראה בכאן שכל אלו הדברים ממון בפירוש, ועוד שם מזו הסוגיה אונס למפתה דממון ענינו ליתנו ופריק מה ייצר תנה להתגע מיינו נזק מה יתלך לממה כנסה בכנסה לא כמיירי. גם זה נראה מבואר. שאלות מהגמרא, ובאמת גם בסברה שאל שאלה נוספת, שואלים מהרמב"ם מיני ובי, הרי הגמרא אומרת נזק היינו פגם, אין הבדל כאילו בגמרא בין אם קוטעים לאדם יד שפחתו מממונו לבין אם פגמו את הבטולה שעכשיו היא תהיה בעולה ואביה יכול לקבל עבורה פחות. נזק היינו פגם. מה הדין אם אדם מודה בפגם? האם גם פגם יגיד הרמב״ם שזה כנסה? הוא אומר לו ועוד קשה שהרי שנינו באילו נערות אומר פיתיתי ביתו של פלוני, משלם בושת ופגם על פי עצמו, ופגם היינו נזק, דאחי אמר אתם. פגם רואים כמה אדם רוצה ליתן לקח שפחה לעבדו, בין שיש לו קורת רוח ממנו בין בעולה לבטולה, וזהו נזק. ופורש בסוגיה דלה שהבאתי פגם היינו נזק, וכיוצא בזה שנינו משבועת הפיקדון, אף על פי שאינו משלם כנס על פי עצמו, משלם בושת ופגם על פי עצמו. וקשה מזה שרבינו עצמו כתב פרק ב' מלכות נערה בתולה, לפי כך אומר אנסתי או פיתיתי ביתו של פלוני אינו משלם כנס על הבושת ופגם, וצר משלם על פי עצמו, ונכפל שם זה ג' פעמים, וסוף דבר איני רואה מקום ישען בו הרב ז"ל. אז משתי שאלות עיקריות יש לנו שלוש שאלות עיקריות. שאלה ראשונה, לא מבין אותך הרמב״ם, למה זה כנס? שאלה ראשונה, הרי יש פה הפסד ממוני. שאלה שנייה, זה נגד הגמרא שלנו שהגמרא קוראת לזה ממון ברב הושעיה. שאלה שלישית, הרי גם הגמרא משווה פגם של בתולה לנזק, פה חסר ופה חסר, ועל פגם גמרא מפורשת, שימו לב, אדם מודה שאנסתי את ביתך, אז על החמישים כסף שזה כנס חל הכלל של מודה בכנס, אבל על הפגם שהוא נזק צריך לשלם, כי אין פה את הכלל של מודה בכנס. הנה לפנינו שעל פגם לא חל כלל של מודה בכנס, אז גם על נזק לא, והרמב״ם בעצמו כתב את זה. אז שלוש שאלות, גם ההשוואה לפגם. תירוצים באחרונים. ואני אומר, התירוצים פה חשובים לא רק לתרץ את הרמב״ם, אלא ללמד על הכלל כולו. התירוצים אומרים, אין להשוות פרשת חובל לפרשת מזיק. זה לא שההבדל היחיד ברמב״ם בין חובל למזיק, שפה יש חמישה דברים ופה דבר אחד, אלא זה ממש שתי פרשיות שונות לפחות לגבי הנזק והצער. למה? תראו, אולי נתחיל במקור ארבע בקצרה. רב שמואל מביא בשם רבו, זה כתוב במקום אחר, בשיעור אחר, במקום אחר בחידושים. רב שמואל היה תלמיד של רב שמעון שקופ, אומר את זה בקצרה. ומאדוני הגרשש רב שמעון שקופ שמעתי הטעם, משום דחיוסות חיוב נזקין הוא השלמת הנזק, ובאדם לא שייך השלמת הנזק ואי אפשר להשלים לו יד. יש פה משפט קצר ותכף נרחיב בו על, ביסוד של הרב סולובייצ'יק, לא יסוד, זה בעצם זה יסוד של רב חיים. הרעיון הוא כזה, אנחנו לומדים בבא קמא ואנחנו אומרים שור בור מוות ועבר והכל כסף כסף כסף, כמה הזקנו, כמה צריך לשלם. השאלה האם זה באמת מלכתחילה, אני שברתי לך את השולחן, אז באמת מלכתחילה החיוב הוא, מקודם השולחן היה שווה ככה, עכשיו הוא שווה ככה, הפסדת לי כך וכך ממון, תשלם לי. הכל נמדד בכסף. אומרים האחרונים, ורב חיים הוא תכף יחזק את זה ברמב"ם, הנה הוא בילו, בעצם הדרישה הראשונית היא לתקן את הנזק, להחזיר את המצב לקדמותו. לו היינו חיים בעולם של הוקוס פוקוס שהיה אפשר להחזיר את הכל, אז הדרישה הראשונית מהמזיק היא שברת, תתקן ותתקן, תחזיר את המצב לקדמותו. אלא כיוון שאי אפשר לעשות את זה, וכיוון שבדרך כלל גם אם נתקן זה לא יהיה שווה, אז מודדים את הדבר בכסף. אבל הכסף זה רק שלב ב', שמזיק הוא הדרישה ממזיק, ואני מדבר על מזיק ממונו, תתקן את הקלקול, תחזיר את המצב לקדמותו, וזה הדרישה ממזיק. וכתוצאה מזה אגב אפשר להבין כמה גמרות. הגמרה רצתה להגיד למשל, אמרתי את זה, ששן דלא מחל יקרנה לא חייבים עליה, וכולם שואלים תוספות ברשי, מה אתה מתכוון? מה אכפת לי מחל יקרנה לא מחל יקרנה? אז רשי אומר זה יגדל בחזרה. תכלס הפסדתי כסף, הבהמה שלי הייתה יכולה לאכול. התשובה היא לא, צריך חידוש, כי אם לא מחל יקרנה הייתי אומר שזה לא מזיק, כי מזיק הפירוש הוא היה דבר שלם, הוא עכשיו שבור, תחזיר אותו לקדמותו. והייתי אומר, אם לא היו חידושים ששן דלא מחל יקרנה, אין פה דרישה ממזיק, כי מזיק זה לתקן קלקול. הנה, תיקנתי לך את הקלקול. הפסדתי כסף. השאלה של הפסדתי כסף היא לנו בראש, כי אצלנו הפכנו את כל נזיקים להפסד כסף. אבל אם היינו מבינים שמזיק זה קודם כל תתקן קלקולים, אז יש סברה גדולה ששן דלא מחל יקרנה לא מזיק. זה באמת עומד בשורש הסברה, אפילו להלכה. הזק שאינו ניכר לב שמי הזק. בן אדם לא מבין את זה. אנחנו בראש שלנו, קשה לנו מה, מה פירוש הזק שאינו ניכר? אם אני שובר לך צלחת ששווה שקל, כן? אז זה הזק. הזק ניכר, תשלם לי את השקל הזה. אבל אם אני טימאתי לך את התערות, ניסחתי לך את היין, יכול להיות מחסן עצום, מיליון דולר, הזק שאינו ניכר. יהיה לנו הזדמנות, ניתן שיעור נפרד על הזק שאינו ניכר. אבל על כל פנים, פנים הרעיון של הזק שאינו ניכר, הרעיון של הזק שאינו ניכר, אי אפשר לקרוא לבן אדם הזה מזיק, כי מזיק יסודו הוא דבר שהושחת, להחזיר אותו. אז אני אומר לך, הנה אני מחזיר לך אותו. יש הפסד ממוני, הזק שאינו ניכר. אין את התביעה הבסיסית למזיק. אומר רב שמעון שקופ, ותכף נראה חיזוק עוד יותר גדול הזה ברב חיים, כשהתורה תובעת מנזק של אדם, כן? אדם קוטע יד לחברו, כשהתורה קבעה תשלומי נזק ביד, מלכתחילה היא לא שייכה את זה לפרשת נזיקין כללית. כי פה אי אפשר לומר, תתקן את הנזק. אני אסביר לכם את זה עוד יותר. כשאני הורג לך בהימה, אין אף קמינה בין הבהימה הזאת, הפקרתי לך את הבהימה. אז בעצם אני אומר, תן לי בהימה. אז אם אני אומר לך בהימה, בסדר גמור, תיקנתי את החיסרון. אם אני נותן לך כסף, אז מהכסף הזה תקנה את הבהימה. תמיד עם כסף אפשר, תפקיד הכסף הוא לתקן את החיסרון, ועושים את זה, ועושים את זה. אני אומר, הציפייה הראשונית הייתה לתקן את החיסרון אפילו בחפץ בעצמו. אבל עם כסף אפשר, כן, אפשר להשיג הכל. אז עם את הכסף אני משלים את החיסרון. בנזק של אדם לא יעזור לנו שום דבר. שום כסף שבעולם לא יחזיר את החיסרון. ממילא יוצא שהפרשה כאן היא פרשה אחרת, היא לא פרשה שבאה להשלים את הנזק. דבר כזה שלא נועד להשלים את החיסרון, למשל ריפוי, זה נועד להשלים את החיסרון. אני מוציא כסף בשביל לקנות תרופות, אז אתה תשלים לי את החיסרון. אותו דבר שבת, אני עכשיו לא הולך לעבודה, תשלים לי את החיסרון. זה כספים שהם המון. אבל צער, מלכתחילה התשלום הוא לא על חיסרון, לא היה פה חיסרון, ובנזק לא תצליח להשלים את החיסרון. וכאי גם מהתשלום הוא מפרשה אחרת. התורה כנסה את הבן אדם הזה, וכיוון שהתורה כנסה אותו, כן? התורה כנסה אותו, זה תשלום שלפי הרמב״ם חל הזה הכלל של מודה בקנס פטור. כי שוב, התשלום פה לא נועד להשלים את החיסרון, אז בעצם יוצא שזה תשלום יותר ממה שהאדם התחייב. יכול להיות שלא לכל התירוצים נתרץ את השאלה מהגמרא, אבל נתרץ את הרמב״ם. ואני אומר באמת סדר הדברים, איך אומרים, שערי תירוצים לא ננעלו. אנחנו צריכים להבין את הרמב״ם, מה כתבת פה. אפשר להבין את הגמרא, שהגמרא מתכוונת להגיד זה ממונה ביחס לכנסות האחרים, כי זה לא כנס שהוא דבר קצוב, והוא לא כנס שהוא דבר שהוא נגד הסברה, כן? או הוא לא מעבר לתשלומים הרגילים. אני רוצה, למשל, בדיוק כמו שהגמרא שאלה עדים זוממין ממונה הוא, ואומר הרשב"א, כן? כמה ישבנו על הרשב"א הזה? מה שאלת עדים זוממין ממונה, אומר הרשב"א שעדים זוממין יכול להיות ממונה גם כאשר הם עוד לא הוציאו ממון. מה פירוש? אז אני אומר, זה לא דבר שנוגד את ההיגיון, זה לא איזשהו דבר שהתורה הורידה. יש פה איזשהו איזון בין מה שעשית, אולי זה התשובה, שיש איזון בין מה שעשית לבין מה שמאנישים אותך, זה, לזה הגמרא קרא ממונה. אבל לא שהגמרא התכוונה על זה שלא יחול על זה כלל של מודה בקנס. וכאילו שכשהגמרא אומרת עדים זוממין ממונה, היא אמרה, הנה אני אוכל לך, זה לא ממונה בגלל שחל פה עדים של מודה. אבל על זה לא. אז כשהגמרא רוצה להגיד ממונה, היא מתכוונת לומר ממונה באופן שהוא לא שייך לחבורה של שומר חינם, שומר שכר. כן? זאת אומרת, שהוא שייך לחבורה הזאת, אבל הוא לא כנסה בגדרים האחרים. כן.
אז כבר מכניסה פה את המודים של המודים
בקנס. בעודים זוממים.
אז רואים
שזה עובד לוקח פעולים שאומרים את זה קצת פעולים, אם זה עובד לגעת את זה קצת, אם זה אינבור, אז זה ממון. משהו שזה פעולים הרגילים שלו, שלו הפעולים. זה בחלק הראשון, בעדים זוממים. עכשיו אני אומר, הסתבא ואומר, אז לפי הרמב״ם ברגע שחל הזה דין של מודה בקנס, זה צריך להיות חזר להיות קנס. כן? אז א', סתם אני אומר, כשמקשים על הרמב״ם מגמרה, צריכים לתרץ, אבל היא קושיה פחות חזקה מאשר כששואלים את הרמב״ם, סליחה, לא מבין מה שכתבת פה. אין? לא מבין מה שכתבת פה. אז מגמרא יכול להיות גמרא אחרת. יכול להיות שכאן הגמרא כבר שואלת, עדים זוממין לממונה, אני יודע שלא חל פה הדין של מודה בקנס, כן? אבל הגמרא מתכוונת לומר, כן, ברבי עקיבא היא אמרה מודה בקנס, עדים זוממין דממונה וליטני, ואומרת הגמרא מודה בקנס, אז אם מודה סימן שזה קנסה. עכשיו הגמרא אומרת נזק צער ריפוי שבט בושת, שזה מה? שזה ממונה, ואת זה רבושי המנה. כן? והגמרא אומרת שבגלל שהוא מנה את זה, הוא לא צריך להגיד מפתה ומוציא שם רע. רבושי המונה ממון. האם כשרבושי המונה ממון זה אומר שלא יחול בזה דין? הגמרא מתכוונת אולי לומר אם הקושיה היא מגמרה, אני רואה באמת באחרונים, יהיה לנו אחרון אחד שנתרץ גם את הקושיה מהגמרות, כן? אבל אני רואה באחרונים שפחות יטריד אותם. הרמה מצא גמרה אחרת שחולקת, כן? הרמה מוצא יסוד אחר, או שהגמרה כאן התכוונה, אני אומר בדוחק, ברבושיה שמונה את זה בממונה, הוא מונה את זה בממונה בגלל שזה לא כנסה כמו אונס ומפתה, שזה דבר שהטילו עליך בלי איזשהו יחס בין מה שעשית. אולי גם לפי תוסות הקושיה מעדים זוממים לא קשה, כי בעדים זוממים הגמרא שואלת לפי תוסות לפחות. לפי תוסות הגמרא שואלת בעדים זוממים בממון ההוא באופן שהם כבר שילמו, הוציאו ממון, אומרת מה זה ממון גמור, אז בגלל ההלכה של מודה בקנס, אז אמרנו אף על פי כן. אבל דבר שהוא ממון באופן אחר מצד היחס, אני אומר זה דוחה. כרגע אני לא בא לענות על הרמב״ם סתירה מהגמרה, אני בא לענות לרמב״ם ביסוד שלו. איך הגעת לזה בכלל? תירוץ אחרון, יהיה לנו תירוץ גם בגמרה. גם בגמרה. לא, אבל גם מהגמרה לפני כן. הגמרה אומרת שרבושיה בממונה, כן? בממונה איירי. אז הוא אומר 13 אבות נזיקים ובכנס הלא, והגמרא ומה עם הגמרא בה' עמוד א', שהגמרא אומרת, הגמרא עושה צעד אחרי צעד, הגמרא אומרת אונס ומפתה, אומרת הגמרא אי נזק תן עלי, אי צער תן עלי, אי בושת תן עלי, אי פגם היינו נזק, מה התלחנמם הכנסה? זאת אומרת כאילו עכשיו התעוררנו לכנסה וכנסה לא כמיירי, אז גם פה תגיד שהצער אגב הביאו את זה. יהיה לנו תירוץ אחד שיתרץ גם את הגמרה, יכול להיות שהאחרונים בהמשך מנסים להגיד יש חלק מהתירוצים שהסוגיה פה הולכת לפי זה, הסוגיה הזאת הולכת לפי זה. האמת היא שאותי זה פחות מטריד, כן? זאת אומרת פחות מטריד אותי איך הרמה מסתדר עם הגמרה, אבל בהבנה איך עשית את זה, את היסוד הזה שרב שמעון כותב פה בקצרה, יש רב חיים ארוך בזה, והרב סולובייצ'יק מאוד אוהב את הרמב״ם הזה ברשימות שיעורים, והוא מנצל אותו בכמה הזדמנויות. יש לנו כלל שאין נשבעים על הקרקעות, כלל על ממון רגיל, ניקח דוגמה, מודה בקנס, סליחה, מודה במקצת, חייב שבועה. אם אדם תובע את חברו הלוויתי לך 100 דולר, הוא אומר מודה ב-50 ו-50 כופר, יש לנו כלל שמודה במקצת חייב שבועה מדאורייתא. אדם חייב שבועה מדאורייתא. מה הדין אם אדם תובע את חברו גזלת לי 100 דונם והוא מודה ב-50 דונם? אז יש לנו כלל שאין נשבעים על הקרקעות, כי הוא תובע ממנו 100 דונם, מודה במקצת 50 דונם, אומנם אתה מודה במקצת, אבל יש לזה קרקעות, אין נשבעים על הקרקעות. מה הדין אם אדם תובע את חברו, אדם תובע את חברו, הזקת לי 100 דונם, וחברו מודה ב-50 דונם. אנחנו כשלעצמנו, וככה אומר גם הרייבד, תכף נראה, היינו אומרים, פה זה לא שייך מודה במקצת על קרקעות, כי התביעה היא לא קרקע, התביעה היא נזק, נזק זה כסף, כסף זה מטלטלי. אבל תראו ברמב״ם, תראו ברב סולובייצ'יק ב-3, כבר הבאנו כמה פעמים בשיעורנו הפסק הרמב״ם את פרקי מלכות תואם וניתן, שדמי קרקע כקרקע, וזה לשונו, החופר בשדה חברו בורות שכינו מערות והפסידוה, והרי הוא חייב לשלם, כגון שטענו שחפר שתי מערות והוא אומר לו חפרתי אלא אחת, או שהיה שם עד אחד, הרי זה נשבע עסק. והשיג עליו הרמב״ם, אם תבעו לשלם פחתו הרי הוא כשאר תביעת ממון, וכמו שאמרת לי חבלת בשתיים, והוא אמר לו חבלתי אלא אחת. הוא אומר אני לא מבין, קודם כל זה תביעת ממון, בית הרי בחבלות, אם אדם תובע חבלת בשתי חבלות והוא מודה באחת, שמה לא נגיד שזה תביעת אדם. אז הוא אומר הרייבד מקשה מה ישנה מזיק מחובל, שהמודה במקצת חבלה חייב בשבועת מודה במקצת. הוא ביאר אגרח שהרמב״ם מבחין בין מזיק לחובל, כי המזיק משלם דמים תחת החפצה שהזיק, ולכן דמי הקרקע כקרקע, ואילו החובל משלם דמים באלמה ולא תחת גופו של הנחבל, לפיכך אינם כקרקע. ועלינו לבאר לרמב״ם מנה לרמב״ם חילוק זה, ומסתבר שהרמב״ם מזיל לשיטתו בלכות חובל, והוא מביא את הרמב״ם שלנו, כן? את הרמב״ם שלנו, אם לא היו שם עדים, הוא אומר חבלת ביודע מעצמו, פטור מן הנזק ומן הצער. אומר הרמב״ם, שיטת הרמב״ם שנזק וצער של חבלה כנסם, ולאור הנעל תעמו שתשלומי החובל אינם תחת הפסד הממון וגופו של הנכבד, אלא הם בעד מעשה החבלה שעשה, ולכן התשלומים הם כנס ולא ממון. מכאן הוציא הרמב״ם שאין אומרים דמי קרקע בקרקע בחבלה, לפי שתשלומי החבלה כנסם ולא ממון, ואינם דמי גוף הנכבל, אלא תשלומים בעד מעשה החבלה. שימו לב, כשאדם תובע אל חברו, הזקת לי קרקע, חפרת בו חפירות, אומר הרמב״ם בעצם היסוד הוא, תמלא לי בחזרה את הסתימה הזאת, תסתום לי את החפירה. התביעה היא לא ישר כסף, קודם כל הוא, התביעה היא תשלב, תתקן את הנזק. אז כיוון שהנזק הוא בקרקע, אז התביעה היא תביעת קרקע, ולכן חל על זה מודה במקצת. מה שאין כן בחובל, אם אדם אומר נתת לי שתי מכות, חבלת בשתי חבלות, והוא מודה באחת, בחבלה מעולם הטענה היא לא תתקן לי את הנזק. אם התקנה הייתה תתקן לי את הנזק, באמת לא היו נשבעים על זה, כי על אדם לא נשבעים, כמו שנשבעים על העבדים. אלא פה התביעה היא תשלם את הכנס, העונש שאתה צריך, זה ממון. הנה לפנינו את היסוד שרב שמעון כתב אותו בקצרה. מה השאלה? הרמב״ם אומר אל תשווה לי נזקים לחבלות. נזקין התשלום הוא רק בא בשלב שני, קודם הבקשה הוא תתקן את הנזק, וכיוון שהבקשה היא קודם תתקן את הנזק, אני צריך לראות על מה חל הנזק. התשלום בא באמת לתקן את הנזק, ובדרך כלל עם כסף אפשר לעשות. אומר הרמב״ם בגלל זה, אם אדם אומר לחברו חפרת לי שתי חפירות והוא מודה באחת, אז בעצם הוא אומר לו תמלא לי, תסתום את החפירות האלה, אז הוא תובע ממנו תביעת קרקע. לכן אם הוא מודה פה, זה מודעה במקצת בקרקע והם נשבעים הקרקעות. חבלה לעולם, התשלומי חבלה הם לא נועדו להשלים את החיסרון, הם לא נועדו להשלים את החיסרון, כי אי אפשר להשלים את החיסרון בנזק וצער, אלא הם איזשהו סוג של קנס, עונש. אמרו לך לשלם כסף, אז כיוון שהתשלום הוא לא למלא את החיסרון, אז זה לא תשלומי אדם, ולכן ישבו על זה, ולכן אומר הרמב״ם זה קנס. שתי פרשיות בנזיקין, התביעה הראשונה הוא להשלים את החיסרון, ולכן אמרנו גם הסברה של לא מחל יקרנה, איזה דבר שהוא נראה לנו מוזר, הזק שאינו ניכר. כן, אין חיסרון, אז אולי לא תשלם. יש חיסרון, תשלים את החיסרון. חבלה זה תשלום כאין כנס. מהלך אחד. מהלך שני יש לרבי סרזלמן מלצר ולעוד אחרונים, וגם הם אומרים שזה כנס. אגב, האבן האזל בעצמו, תראו בהמשך, אני הבאתי חלק, הוא מנסה ליישב את זה עם הגמרה ולהגיד שהסוגיה הולכת פה באופן מסוים. תראה, נדבר על זה. האבן האזל, וככה באמת גם האור שמח, מסבירים מכיוון אחר למה תשלומי חבלה הם כנס. הרי איך מודדים בן אדם? מודדים בן אדם בנזק, אומרים כמה בן אדם היה נמכר לעבד עם יד ובלי יד. ככה מודדים נזק. אומרים האחרונים, הרי בפועל שום בן אדם לא הולך למכור את עצמו. אומר רבי סרזלמן, גם יש דעה שאין דמים לבן חורין. כן? אז גם בפועל הוא לא היה הולך למכור את עצמו. גם יש דעות בגמרא שאין דמים לבן חורין. אלא מה? זה צורת תשלום. דהיינו, אני לא יכול, אם בכל בן אדם היה מועמד להיות עבד, אז היה אפשר להגיד אין הבדל אם אתה מוריד יד לבהמה או מוריד יד לאדם. שניהם הורדת בממון שלהם. אבל כיוון שבן אדם אין דמים לבין חורים, ואדם לא מועמד להיות עבד, ואולי אדם לא יכול למכור את עצמו וכו', ממילא התשלום זה רק צורת מדידה. אבל לא היה פה חיסרון בפועל. חזן נתנו לנו איך למדוד את הדבר, אבל לא שבפועל. כשפרה הורדת עליי את היד, בפועל המחיר שלה בשוק ירד. אז התשלום הוא על החיסרון שעשית. עכשיו אנחנו לא אומרים על זה שאתה צריך להשלים את החיסרון. בעצם באמת אין חיסרון, כי אתה לא מקודם עמדת למחירה ולא עכשיו ירד המחיר שלך, אלא התורה אמרה איך מודדים את זה. אבל התשלום הזה לא יכול להיקרא תשלומי נזק, אלא הם כנס. באה התורה ואמרה ככה אני מודד אותך וככה תשלם, אבל לא בגלל שבאמת ירד המחיר שלך, לכן הם כנס. ואז רבי סרזלמן, על כמה שאני זוכר, רוצה להגיד שעכשיו אל תקשה לי מהסוגיות, כי הסוגיה שלנו של ממונה סוברת שיש דמים לבן חורין, אבל הרמב"ם סובר שאין דמים לבן חורין. שאלה אם אדם יכול למכור את עצמו או לא יכול למכור את עצמו, זה דבר שהאחרונים עושים לפעמים, להגיד שהסוגיה תלויה בזה. כרגע זה פחות מפריע לי ברמב"ם. ההסבר ברמב"ם, זאת אומרת ככה, שני הסברים. בהסבר הראשון אמרנו שתשלומי נזיקין נועדו להשלים חיסרון, ובנזקים לעולם לא נוכל להשלים את החיסרון, לא נוכל ולא נצליח, לכן הקורא זה כנס. לפי הדרך השנייה יש פה דבר, באמת לא היה פה חיסרון. אתה יודע למה זה כנס? כנס זה מי שמשלם יותר ממה שהוא הזיק. לא היה פה חיסרון. למה היה פה חיסרון? אתה אומר עבד עברי אם הייתי מוכר, לא היה פה עומד להימחר, כי אין דמים לבין חורי. הסוגיה הולכת לפי מה דאמר יש דמים לבין חורי. אגב, לא אגב, אמרנו שיש שאלה שלישית על המגיד, של המגיד משנה. פגם. פגם אצל אישה בתולה, האבא מוכר את ביתו, אז יש הבדל בין הוא מוכר בתולה או בעולה. לפי שני הדרכים השאלה מפגם יושבת מצוין, כי פגם באמת התשלום הוא, נגיד לפי הדרך הראשונה, יד אתה לא יכול להשלים את החיסרון, כן? אבל ההבדל בין בתולה לבעולה, הרי כל אישה הולכת להתחתן, ופה השאלה בין בתולה לבעולה, כל בתולה תהיה בסוף בעולה, אי אפשר לראות את הדבר כנזק, כנזק מצד חיסרון גופני, זה לא כמו לקטוע יד. אלא מה? ירד המחיר שלה בשוק, באמת ירד, אבא מפסיד עליה כסף. ברגע שאני משלם את הכסף אז אני משלים את החיסרון. יותר מזה, גם אבא מסכתות שלמות, ברוך השם שאנחנו לא נמצאים היום במציאות הזאת, אבל מסכתות שלמות, אבא נותן את ביתו בת 12.5, מוכר אותה 12.5, מוכר אותה או מקדש אותה, ויש הבדל בין מה שהוא מקדש אותה אם היא בתולה או בעולה. תשלומי חבלה שהם תשלומי נזיקים הם כנסות, כי א' הם לא יכולים להשלים את החיסרון, כי שום כסף בעולם לא יחזיר לי את היד, ולפי רבי סרדלמן גם אתה לא עומד להימחר, אז באמת לא הפסדת. אבל אצל בת גם הכסף, כל מה שקרה, עצם המעבר מבטולה לפעולה, זה בעצמו לא כאין חבלה, אלא יש פה את ההפסד הממוני. יש פה את ההפסד הממוני, כי האבא עכשיו מקבל עליה פחות, אז פה התשלומים הם להשלים את החיסרון. פה באמת גם אישה מעומדת לזה, אישה מועמדת להיות, או מסיעים אותה, אבי המסיע אותה כשהיא בתולה או בעולה, והערך שלה שונה. ממילא התשלום פה בפגם הוא ודאי ממון. אז לפי שני המהלכים השאלה מפגם מיושבת.
זה שפגם שגדולה היא לא
הייתה מתאים.
מה?
אבל גם יכול להיות, א', כשהגמרא מדברת על פגם, כן, היא מדברת על פגם של בין בתולה לבעולה, ברגע שהיא בוגרת, בוגרת ממילא אין לה פגם. לא, אבל האמת היא שלא, אבל אפילו בלא זה, איך הגמרא אומרת, אדם רוצה להשיא לעבדו, כן? אז אישה, נגיד האישה בקידושין, הערך שלה אין דמים לבן חורין להימחר בשוק, אבל אישה מתקדשת היא תתקדש פחות, תקבל כסף קידושיה פחות למי שרוצה להשיאה, או אם היא תרצה להשיא. בדרך כלל שני דברים אני אומר, קודם כל בדרך כלל מה מדברת, מדברת על בתולה באמת, ובתולה באותה בזמן שהיא בתולה בין בתולה לבוגרת, ברגע שהיא בוגרת מקבלת כספים אחרים, כן? אבל לא את העניין של פגם. אבל גם אם יש את הפגם, כן? כי מיד בוגרת. אבל גם אם יש את הפגם הזה, גם כן, אז אדם, כתובה של בתולה היא 200, כתובה של בעולה היא 100. אז באמת יש, בשוק, המחיר של בתולה הוא אחרת מהמחיר של בעולה. זה פגם. לזה היא עומדת. כל אישה יהיה הפרשים במחיר. ממילא זה דבר שאפשר למדוד אותו. לא רק שהוא נמדד, אלא הוא גם המחיר השוק הוא אחרת. ממילא זה ממון. לעומת זאת עבד, אף בן אדם לא מוכרים. זה הסבר שני. הסבר שלישי, והוא הסבר שנותן לנו תמונה חדשה לגמרי בחובל. שימו לב, יש פרק החובל. אנחנו כולנו יודעים שהתורה אומרת עין תחת עין, שן תחת שן, ואנחנו כולנו אמונים על תורה שבעל פה, שעין תחת עין זה ממון. והגמרא בעצמה מעריכה בפרק החובל המון המון דרשות שעין תחת עין זה ממון. אבל כבר אז השאלה, אם אפשר לשאול את השאלה הזאת על התורה, למה התורה כותבת עין תחת עין ונותנת לנו להבין שזה ממון על פי תורה שבעל פה? תכתוב התורה, תשלם ממון. שמה לכתוב עין תחת עין? אז זו לא שאלה גדולה, כי כל מיני דברים התורה כותבת בצורות מסוימות, יש 70 פנים לתורה, כן? והתורה נכתבה בשביל פשט, רעש, רמז וסוד וסודות גדולים. מצד עצמה השאלה היא לא שאלה, אבל תראו ברמב״ם. אומר הרמב״ם, תראו במקור 6, החובל וחברו חייב לשלם לו 5 דברים: נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. 5 דברים הללו כולם משתלמים מן ההפרש ומנחציו. נזק כיצד? הלכה ב', שאם קטע יד חברו או רגלו רואים אותו כאילו עבד נמכר בשוק, כמה היה יפה וכמה הוא יפה אתה, הוא משלם הפחת שהפחית מדמיו, שנאמר עין תחת עין. מפי השמועה למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממונו. זה שנאמר בתורה כאשר ייתן מום מעמיתו כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר או לחבול בו כמו שעשה, ולפיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. לרוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל חסרון איברים או לחבלות יש כופר. אף על פי שדברים אלו מעין השדרה בעל פה, בכתב, כולם מפורשים מפי משה מסיני, כולם אחד משה מסיני, כזה ראו אבותינו דנים בדינו של יהושע, בדינו של שמואל הרמתי, וכל בית דין שעמדו מאות משה רבינו עד עכשיו. תראו אבל מה אומר הרמב״ם מהלכה ג', הרמב״ם מהלכה ג' מסביר לנו את התורה. שימו לב, כשדיברנו על נזקי ממון, אדם להזיק ממון, שור, כל מה שאני חייב לך זה כסף. הסברנו שבעצם אני צריך להשלים לך את החיסרון, להביא לך פרה חדשה, או אני נותן לך כסף, צריך לסתום לך את הזה, נותן כסף. התורה אומרת עין תחת עין, כי מוצא את העין לחבר שלך, אז בעצם מגיע לך שיוציאו לך עין. זה שלב א', שלב א', אם מוצא את העין לחבר שלך, מגיע לך. תראו, אומר רמב"ם בהלכה ג', זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו, הבל לו לחבול מה שהוא עשה. לפיכך משלם נזקו, כי התורה הסכימה לקחת את הכופר. לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אבל אתה מקבל כופר. כשאני משלם עין תחת תשלום, אם הוצאתי עין לחבר שלי על נזק, אין פירוש הדבר הוא שאמרה התורה מלכתחילה, בטח כל מה שאני צורך צריך לשלם כסף. לא אומרת לו, בעצם צריך שיוציאו לך עין. רק באה התורה ואומרת, אתה יכול לתת את דמי עיניך, כופר עיניך. מסתבר גם שהתורה לא השאירה את זה לרצוננו. אני אבוא בן אדם יגיד, אני מוכן שיחתכו לי את היד, כן? או את העין, גם זה לא. אז נראה עוד מעט ברב זמין, למה לא? אבל כל פנים, בעצם השלבים הם כאלה, צריך שיוציאו לך עין, תשלם כסף והכסף יהיה כופר של העין שלך. ממילא יוצא שעכשיו לגמרי מובן למה זה כנס. אני מלכתחיל, אתם יודעים מה, כשהוצאתי עין לחבר שלי, את הכסף שאני משלם זה לא דמי עיניו אלא דמי עיני, זה העין שלי. אז אין לך כופר יותר גדול מזה, אין לך כנס יותר גדול מזה, כן? אין לך כנס יותר גדול מזה. ממון זה שאתה צריך לשלם את מה שהחסרת, את מה שהזקת. פה מה פתאום? פה אני משלם כדי שלא יוציאו לי את העין. התשלום הוא כופר על דמי עיני, ולכן זה כנס. ולכן זה כנס. אגב, אם תרצו לתרד את הסוגיות, אולי תגידו, כן, אם זה עצמו, כופרה, יש שאלה אם כופרה כפרה או כופרה ממונה, אז אולי זה הסוגיות פה, כן, ליישב, כמו שרבי ישראל זלמן אומר, האם עדים, כן?
למה שתמת לפעמים לפי השביות של העין שלו?
מה?
נכון. ואינו
שזהו. א', הייתה הווה אמינה גדולה באמת, נכון? הייתה הגמרא באחרונה, נדמה לי שיש לה הווה אמינה, כן? שניקח אינו, אינו שזה. אבל גם בקופר כפרה הייתה, אני אומר, גם בקופר כפרה הייתה סברה, הגמרא אומרת לעולם קופר כפרה, אבל יש מחלוקת האם דמי נפשו שלו או דמי נפשו שלו. אז יכול להיות שגם פה בכפרה, זאת אומרת, אם קופרה ממונה, אז פשיטה שזה ממונו של הניזק, כן? אבל עובדה שבגמרא, הגמרא רוצה להגיד, הגמרא אומרת לעולם קופר כפרה, אבל באפליגי האם דמי מזיק או דמי ניזק. אז פה התורה החליטה כופר כפרה, אבל באופן הזה זה לא סותר את הכפרה. או על זה באה התורה שבעל פה. תראו רב שמואל, שמואל עוזובסקי, אשר בשבע, אשר על כן ירד לעולם איקה בחבלת אדם גדר נזק וחסרון ממון, ועד הסבירה ללרמב"ם לנזק לחבלה וכנס, נראה הטעם בזה על פי מדעית לקמן דעה דעין תחת עין אלפין על המקרא דלא תיקחו כופר לנפש רוצח. לנפש רוצח אתה לוקח כופל, אתה לוקח כופל אשר בריא. וכן הוא ברמב״ם, ומביא את הרמב״ם שלנו, מביא את הרמב״ם, הוא מבואר בזה, דדין תשלומי חבלה הוא עניין כופר של ראשי איברים, דבאמת היה ראוי לחסרו עבר, כמו שכתב הרמב״ם, אלא שנתנה לו תורה דין כופר. וכן מבואר עוד ברמב״ם פרק ב' מלכות חובל, דאפילו חסרו כסעורה מאור בשרו. אבל הכל פנים מבואר מזה, דיסוד חיוב חבלה אינו מטעם חסרו ממון, איזה חיוב מיוחד של כופר דראשי איברים. הרווח של רב שמואל על פני שני ההסברים הקודמים, היה לנו גם הסבר, ההסבר הראשון בשם הרב סולובייצ'יק ובשם רב שמעון, ושבנזקי אדם אי אפשר להשלים את החיסרון והוא הדין באבן העזר, הרווח הגדול שלו הוא שלפי שני הפירושים הקודמים קשה שגם בבהמה שהזיק האדם נבוא ונגיד שזה כנסה, בהמה שהוריד היד לבן אדם ובאמת משלמים שם נזק, לא משלמים חמישה דברים, שימו לב, בהמה מזיקה אדם ומורידה לו את היד, אז לא משלמים חמישה דברים, כי חמישה דברים זה רק באדם, אבל נזק היא משלמת, כן? אז גם נגיד לפי שני הפירושים הראשונים שהתשלום הזה צריך להיות כנס, בגלל שאי אפשר למדוד את זה ואדם לא עומד למחירה, שאלה גדולה, היא לא כל כך שאלה גדולה, כי באמת אין כמעט שום גמרא מפורשת שאומרת שזה לא כנס, כן? לא כתוב שיש הבדל. עד כדי כך שהוא מביא, האור שמח באמת רוצה להגיד, שלפי הרמב״ם גם בהמה שהזיק האדם, זה יחשב כנס. נזק. אבל זה החיסרון של שני הפירושים, וזה חידוש, כי פשט, רק באדם בהזיק אדם אמר הרמב״ם את החידוש שלו. לעומת זאת, לפי הביאור של רב שמואל, רק באדם דאזיק אדם, כשאדם חובל בחברו, אז בעצם עין תחת עין. התשלום הוא לא נועד לחסות את הנזק, אלא התשלום נועד כדי שלא יוציאו לך את העין. תשלום נועד כדי שלא יוציאו לך את העין, ממילא זה כנס. וגמרות, אז אמרנו, כופר, כפרה, ממון, איך שתרצו. בא הרב זווין, והרב זווין גאון עצום, הרב זווין כתב, יש לו מאמר מפורסם מאוד, משפט שיילוק על פי ההלכה. פעם הייתי אומר את זה, כולם ידעו מה זה שיילוק, כי כולם ידעו שייקספיר. היום הדור לא ידע את יוסף, סוגריים, כן? לא ראית מה זה משפט שיילוק ומי זה שייקספיר. כל פנים, שם הייתה שאלה, מה אם אדם אומר לחברו, הסכם המוני להוריד למישהו את היד, האם הסכם כזה תופס על פי ההלכה? אז יש לו מאמר מפורסם, נפלא מאוד. הרב זווין, לא לחינה הוא היה עורך האנציקלופדיה התלמודית, הרב זווין היה גאון אדיר בתורה, אבל גודל הגאונות שלו זה גאונות הכתיבה שלו, סגנון דברים, הוא יכול את הסוגיות הכי מסובכות לכתוב לך במילים נפלאות, ספרים מועדים בהלכה, לאור ההלכה. אז אחרי, כנראה אחרי כמה שנים שהוא כתב משפט שיילוק על פי ההלכה, כן? אז הוא כתב על יסוד חיוב נזיקין, אז זה השיעור אחריו, נדמה שבדפוסים הישנים זה לא מופיע, בדפוס החדש זה מופיע. הוא עושה עוד צעד, הוא מביא אותנו בשם, מביא את התניה, חסיד חבל גם, מגדולי חסידי חבל, הוא מביא את שולחן ארוך הרב התניה. שולחן ארוך הרב התניה, הוא אומר, תראו, תקראו במקור שמונה, מכיוון שהחיוב של חובל בעצם הוא לא ממון אלא עין, את אותו יסוד של רב שמואל, ממילא לא שייך כאן כלל הגדר של הודעת בעדים כמאה עדים, אין כאן בעל דין כלל. פירוש הדברים, האדם איננו בעל הבית על גופו ועל עבריו, אינם שלו כלל, ולא ניתנו לו מעט הקדוש ברוך הוא אלא להשתמש בו ולא יותר. מניין לנו היסוד הזה מבחינה איכותית? הרינו לראשונה היסוד הזה לשונו של הרב בעל התניא בשולחן ערוך שלו, שהאדם אסור לחבול בעצמו, זה מבואר ברמב"ם, במשנה, בפוסקים, אלא שבמקום של אותם מקומות כתוב שאינו רשאי או שאסור, ניסח הרב דין זה בלשון זאת, אסור להקות את חברו אפילו הוא נותן רשות להקותו, כי אין לאדם רשות על גופו כלל להקותו. הביא הרב בנעימה דרך אגב דקודה נפלאה, אין לאדם רשות על גופו כלל. מעתה בצירוף שתי הנחות אלו, שאדם אינו בעל הבית על עצם גופו ועבריו, ושהחיוב של חובל בחברו בעצם הראשונה הוא חסר גופו של המזיק מאותו עבר שחסיר לחופרו עין תחת עין, בצירוף שתיים אלו יהיו מובנים היטב דברי הרמב"ם, מה שפסק שהמודה בעצמו שחבל בחברו ולא יהיו שם עדים, פטור מן הנזק וחייב רק בשבט ובושת וריפוי בלבד. אין כאן הודעת בעל דין שנוכל לומר הודעת בעל דין כי מאה עדים דמי, כי הוא אינו בעל דין של העין, העין אינה שלו כלל, ולכן לא יוכל להתחייב בהודעת עצמו, ומלא פטור גם התשלום בממון. שימו לב, זה צעד מעל רב שמואל. כיוון שאדם שמודה, חלק הראשון הוא כמו רב שמואל, אלא רב שמואל בא ואמר שלכן התשלומים הם תשלומי קנס, כי אני משלם כדי שלא יוציאו לי את העין. אומר הרב זמין דבר יותר עמוק. מה אומר בעל התניא בשולחן ערוך? אסור לאדם לחבול את עצמו. למה? לא בגלל שיש איסור, אלא מי אתה? אתה לא בעל הבית על היד שלך, אין לך רשות. זה הנקודה של משפט שיילוק, שהוא אומר ששום הסכם שבעולם שתעשה הסכם לקטוע את ממוחה, אין משמעות להסכם הזה. אבל אומר הרב זבי, ממילא נשים לב עכשיו, בן אדם מודה שהוצאתי את העין לחבר שלי, מה פירוש הדבר? הוא בעצם מודה שצריכים להוציא לי את העין. אומר הרמב״ם, בן אדם שמוציא את העין לא יכול לחול פה הכלל של הודעת בעל דין כמאה עדים, בגלל שאתה לא בעל דין, אתה לא, זה לא העין שלך שאתה תודה. מי אתה? זה לא שלך הודעת. אני יכול להודות שהכסף שלך הוא לא שלך, אני לא בעל, לא בגלל מוידה מקנס, בכלל לא מוידה מקנס, אלא אין פה את המהלך של הודעת בעל דין, כי אתה לא בעל דין על הדבר הזה. ממילא, שימו לב, זה דרגה אחת מעל רב שמואל. מה אומר רב שמואל? רב שמואל אומר, בוא אני אסביר לכם למה הרמב״ם אומר שזה קנס, בגלל שהתשלום הוא לא על העין שלו אלא העין שלי, ולכן גדר התשלומים הם, ולכן התשלומים הם קנס, ולכן חל על זה הכלל שמודה בקנס פטור. עד כאן מהבחינה הזאת בעצם רב שמואל הולך בעקבות מה שהאבן האזל, ובעקבות מה שאמרנו בשם הרב חיים, שזה קנס. כל אחד מסביר זה קנס, או זה קנס בגלל שזה לא יוכל להשלים את החיסרון, או זה קנס בגלל שאני ממילא לא עומד למחירה, או המעלה של רב שמואל שאני הולך לשלם על שלי. ואמרנו שרב שמואל מרוויח שזה שייך רק באדם שעזיק אדם, לעומת שני הדברים האחרים שזה גם בשור. אבל הוא אומר לא, הרמב״ם מעולם לא התכוון לומר שזה קנס באופן של מודה בקנס פטור, אלא הרמב״ם אומר שלא יכול לחול פה הכלל של הודעת בעל דין, כי אתה לא בעל דין. מה פירוש אני לא בעל דין? אני אומר שהוצאתי לו את העין? לא. אם אתה אומר שהוצאת לו את העין, אז אתה בעצם אומר אני מודה שצריכים להוציא לי את העין. להודות שצריך להוציא לך את העין, אתה לא בעל דין, כי העין היא לא שלך, אין פה הודעת בעל דין. כיוון שאין פה הודעת בעל דין, אין פה מחייב. מה הרווח העצום של הרב זבי? א', באמת הרמב״ם לא משתמש במילים של כנס, אבל הרווח העצום, כן? הרווח העצום, אמרתי שמכל התירוצים אני רואה לפי הרב זבין אתם לא יכולים להקשות מהגמרא. הגמרא אומרת שזה ממונה, גם הגמרא שואלת ממונה צריכים למנות כנסה, גם הרמב״ם מודה שזה ממונה. אי לא יכול פה הכלל של מוידה בכנס, זה לא דומה לעידין זממין. עידין זממין שמודה בכנס זה בגלל שהוא מוידה בכנס, פה הוא יהיה פטור בגלל שהוא לא בעל דין, אין פה הודעת בעל דין, אז בכלל הסוגיה לא קשה. זה רווח עצום מהסוגיה. גם התירוצים האחרים ברמב״ם, אז אני אומר, ונעזר ואחרים, קושיה מסוגיה, הסוגיה פה הולכת לפי שיטה אחת, זה סוגיה. אבל בעיקר הדבר, יוצא לסיכום, הרמב״ם חידש חידוש עצום, שאין מי שמודה בחבלה, בנזק ובצער, הוא יהיה פטור. פשט הוא שחל על זה דין של מודה בכנס. השאלה היא למה, ומה ההבדל בין זה לבין נזק רגיל? אז אמרנו שני יסודות שמתבררים במבדיל בין מזיק לחובל. מזיק צריך להשלים את החיסרון, ועל זה בנויות כל מיני הלכות, ולכן הרמב״ם אומר שהודעה בחבלת קרקע היא נחשבת הודעה בקרקע נפקמינה לגבי שבועה, כי קודם כל אתה צריך להשלים את החיסרון. בחבלה, התשלום הוא לא השלמת חיסרון. או כי אי אפשר להשלים את החיסרון, לפי רב חי, לפי רב שמואל, או שאין חיסרון, לפי אבן העזק. יסוד שני, רב שמואל והרב זלין, שחבלה של אדם שונה, כי בעצם מלכתחילה התביעה היא לא תביעה ממונית בכלל, אלא התביעה היא כופר על העבר שלי. ולכן כשאדם מודה בחבלה, הוא בעצם כאילו מודה שצריכים להוציא לי את העין. אם הוא אומר אני צריך שלם, הוא צריך שלם כנס. אומר רב שמואל, זה לא מודה בכנס. אומר הרב זלין, זה לא, רב שמואל אומר, זה מודה בכנס. לפי הדרך של הרב זלין, אין לך יכולת להודות. המשפט האחרון שאני רוצה להגיד, לפי הדרך הזאת אפשר להבין בגמרא, הגמרא אומרת יש אדם דאזיק שור ואדם דאזיק אדם. רואים בגמרא באמת שהגמרא מתייחסת לזה כשתי מחלקות, אדם דאזיק אדם ואדם דאזיק שור, לא רק בגלל שפה יש חמישה דברים ופה יש דבר אחד באדם דאזיק שור. לא, אדם דאזיק אדם ואדם דאזיק שור זה שתי פרשיות, זה שני מניעים שונים של חיובים, שכל אחד יש לו את הסיבה המחייבת שלו, ולכן הם יכולים או צריכים להימדד בנפרד. עד כאן.